ושנות רשעים תקצורנה. משה, מה פירוש הפסוק? יראת השם תוסיף ימים. אומר המדרש כך: אם ראית בבית המדרש איזה ילד קטן שהוא מתפלל כהוגן וקורא קריאת שמע בכוונה ולומד תורה כאחד הגדולים, ואנשים מתפעלים, רואים ילד צעיר רך בשנים שמטבע הוא אוהב לשחק, אוהב ללכת עם החברים, והנה הוא יושב ולומד, אומרים לאבא שלו, מחייך, אמור נא לנו בבקשה בן כמה הילד הזה. ואבא מפחד מעין הרע, מה עושה? הילד שלו נגיד היה בן 6-7, אומר לו, הוא במשפחה יש אצלנו בגנים ככה קטנים, ננסים, דרדסים כאלה, הוא גדול, הוא בגיל 13-12, לא יודע כמה בערך, הוא עושה בערך 13-14, שלא יטילו בעין הרע. אז יראת השם תוסיף ימים, ששלט שהוא ירא שמיים מוסיפים בחיים שלו. אבל לא עליכם ושנות רשעים תקצורנה. יש אחד שהוא גדול כמו גמל, עליו אמר הוא גמלנו הוא גומלנו, הוא ארוך כזה ולא עוסק בתורה, לא מתפלל, מפריע, משתולל. רואים ילד גדול, שואלים את האבא שלו, בן כמה הבן הזה שהוא עדיין לא מתפלל, עדיין לא קורא קריאת שמע? אומר לו, אל תביט אל מראהו ואל גובהו, זה ארוך, מיוחד במינו, הוא קטן עדיין בשנים, הוא בגיל 7-8, צעיר עדיין, עוד לא התבשל לו השכל. ולא עליכם ושנות רשעים תקצורנה, כך מביא רבי חיים פלאצ'י. אומר, עכשיו מובן, יודע השם ימי תמימים, לפעמים הצדיק הרי מעריכים בימיו. אז אם מעריכים בימיו, יכול להיות שגם בשנים של עוונות כך. כך כתב רבנו בחי, רבנו בחי אמר, מהעולם הייתי תמיד מכבד את הגדולים ממני ואת הקטנים ממני. אמר, מי שגדול ממני בשנים, הייתי מכבד אותו, הייתי אומר, זה עשה הרבה מצוות, הרבה תורה. כמה ימי כיפור עבר עליו, כמה ראש השנה, כמה פסח, כמה שבועות, כמה תורה למד. ואם היה אדם צעיר ממני, גם אותו הייתי מכבד. הייתי אומר, זה עוד צעיר ממני, לא הספיק לעשות עוונות כמה שאני הספקתי לעשות. השם תאמר, אם אחד שהאריכו ימיו ככה במצוות, ככה יאריכו ימיו בעוונות, אומר לו, יודע השם ימי תמימים, ונחלתם זה בעולם הבא, לעולם תהיה כפי החיים שלהם. אז זה אמר, ויהיו חיי שרה, שרה אמנו כמו שנולדה, ככה היו חייה. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. למה חזר ואמר שני חיי שרה? צדיקים לא משנים דרכם. כמו שהגמרא המדרש אומר, שמראית עץ של תאנים, הוציא פעם ענבים, שמראית עץ של זיתים, קדוש ברוך הוא גזר שזה יהיה זית, האם ראית שהוא הוציא תאנה? לא, לא החליף את דרכו. השמש, קבעתי אותה שתצא במזרח, שמראית שיצאה במערב, מעולם לא ראינו כך. למה האדם מחליף את דרכו? שיוצא פה לאוויר העולם, הגמרא מסכת נידה אומרת שברגע שהוא נולד, הרי עוד לפני זה היה יודע, יושב לו מלאך, יושב ומלמדו תורה, את כל התורה כולה, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו. כיוון שהגיע זמנו לצאת, סותרו על פיו, שכחו את כל התורה, ואז משפיע אותו ואומר לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ועל זה נאמר, כי לך תכרע כל ברך, לא עליכם זה יום המיטה. קורע, מודה על מה שעשה. תשבע כל לשון, מתי תשבע כל לשון? כל אחד מאיתנו שיצא מבית אמו נשבע לקדוש ברוך הוא שישמור את התורה והמצוות. אז אומר, אם אתה נשבעת, למה החלפת את דרכך? למה שינית את דרכך? למה אתה לא קם בזמן לתפילה? למה לא כיוונת בתפילה? למה לא קראת קריאת שמע ועונת? למה לא למדת היום תורה? אומר, אצל הצדיקים לא כך. צדיקים כל הימים שלהם שלמים, כמו שראינו גם בפרשה וגם בהפטרה, והשני פסוקים זהים, ואברהם זקן בא בימים, והפטרה והמלך דוד זקן בא בימים. אמרה אומרת, יש ישנו בזקנה ואינו בימים, ישנו בימים ואינו בזקנה. יש אדם שהוא גדול בשנים, זכה, האריך ימים, 70-80 שנה חיה בעולם הזה, אבל הימים שלו היו חסרים. חלק גדול בשנות חייו בזבז אותם בהבל, בשטויות, במעשים לא טובים. אז ישנו בזקנה, אבל אינו בימים. הימים שלו, תספור אותם נטו, כמה יש? מעט מאוד. אבל יש, ישנו בימים, אבל אינו בזקנה. ישנו בימים, הכוונה, הוא זכה שכל הימים שלו שלמים, אבל לא השלים את חייו. לא הולכים להסתלק בגיל 30, 40, 50, ולא הגיע ל-60, אז עדיין לא מילא את שנות חייו. זה ישנו בימים, אבל אינו בזקנה. אברהם אבינו היה בזקנה והיה בימים. דוד המלך היה בזקנה והיה בימים. שרה אמנו הייתה בשתיהם. לכן אמר, והמלך דוד זקן בא בימים, ואברהם זקן בא בימים, גם זקן, גם בא בימים. אותו דבר שרה אמנו. היו חיי שרה, 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים, חזר ואמר שני חיי שרה. והלילה אנחנו עושים פה, מזכירים את נשמתו הטהורה, אחד מגדולי הרבנים שהיו בדורנו, אפילו שהיה צנוע ולא היה מפורסם כל כך, רבנו אוריאל דודי עליו השלום, אבל כל באי שער עירו ושער מקומו יודעים ומכירים אותו. עשרות שנים הנהיג את קהילת איראן, שהיו שם בימים טובים ובימים לא טובים. התנסה תמיד, התנסה בעושר, התנסה בעוני, התנסה בימים של מצוקה, התנסה בימים של רווחה. מתי שהיה שם אפשר, הדלתות היו פתוחות ואפשר היה להיכנס לצאת ולבוא, אבל לצערנו לא היה מספיק שם תורה, הוא עמד שם בפרץ. גם בשנים קשות, כאשר עלה שם משטר שונא ישראל, ידע את הרשעים הכי גדולים להכניע אותם. הקדוש ברוך הוא נתן לו לשון לימודים, שאפילו שרים ומלכים היו באים ומתכופפים לפניו. וכל זה למה? עבד את השם לשם שמיים, מסר נפשו של עם ישראל, הציל את כל הקהילה היהודית שם באיראן, אם זה מחס ושלום, מהתבוללות, אם מחשש של ממזרות, אם מחשש של אכילת נבלות וטריפות, אם מבחינת בשר וחלב, אם מבחינת שמירת שבת, אם מבחינת שמירת הדת, טהרת המשפחה, מסר נפשו. והזכות של כל יהודי איראן היא שלו, כי הוא עבד את השם באמונה עד שנתו האחרונה. יהי רצון שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וגן עדן את השם אלוהים, בזכות מעשיו יעמוד על משפחתו ועל זרעו אחריו. זה מפריע, ככה, זה שים אותו שם. רוצה לראות את האנשים. אז אמר לכן, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. לכן אמר רבנו חיים פלאצ'י, כותב עליו השלום, בפרשה הזאת אדם ילמד מעלת קבורת ארץ ישראל, שאברהם אבינו אבי האומה. תראה, הפרשה מייחדת פסוקים רבים, על מפסוק א' עד פסוק כ', 20 פסוקים על מערת המכפלה, איך שאברהם אבינו מוסר נפשו ועושה כל השתדלות שיש לו כדי לקחת את מערת המכפלה. מה כל כך, למה? הזוהר הקדוש כותב שלא שאברהם אבינו רצה את מערת המכפלה, שאם לא היה לוקח מערת המכפלה לא היה לנו כניסה לגן עדן. סוד מערת המכפלה, למה שמה מכפלה? כפולה. הגמרא אמרה כפולה בזוגות, אדם וחווה, שר אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, כפולה בזוגות. יש כפולה, מערה עצמה כפולה. שואל מחלוקת בגמרא, האם היא מערה לפנים ממערה או מערה מתחת למערה? מה פירוש? המערה פנימית, אי אפשר היה לעמוד על הסוד שלה. אתה רואה ואתה לא יודע אם אתה רואה קומה שנייה או אתה רואה מערה פנימית. גם המערה הפנימית לא שייכת לעולם הזה. אז אי אפשר לתאר את זה בשכל אנושי, מה זה? רוחני. מי קבור שם אדם וחווה? בחיצוני קבורים שלושת האבות עם נשותיהם, והם לא כמו שאר המתים, כמו שיש חושבים, עצמות. אני יודע מה היה פעם, איזה טיפש אחד היה מסתובב, שפר סיפורי בדים, שיש שם, ראה שם עצמות, ראה שם זה, דברים בטלים. מערת המכפלה, שם שוכבים האבות הקדושים על מיטות של זהב. יש מעשה נורא עם רבי אברהם אזולאי, ואברהם אזולאי שבוע הבא בכף דלת לחודש יום הפטירה שלו, הוא נפטר בשבת חיי שרה יום השישי בחברון, הוא קבור בחברון. מעשה שלו, רבי אברהם אזולאי חי לפני למעלה מ-400 שנה. הוא הגיע מהעיר פס במרוקו, בדרך לא דרך הגיע לארץ ישראל. תחילת דירתו הייתה מצפת, אחר כך ירד לירושלים. ירושלים פה אי אפשר היה להיות מהרדיפות של המוסלמים, עשו פה צרות צרורות, אז הוא ירד לעיר חברון. ישב איזו תקופה גם בעיר עזה, בעיר עזה הייתה שם קהילה יהודית עד לפני 80 שנה, שם בית הכנסת יהודי, שם בית אלמין יהודי, שם ידוע היה רבי ישראל נג'רה, המשורר הידוע, המפורסם. אז רבי אברהם אזולאי היה שם, הוא ישב בחברון בסוף ימר. ומעשה שהיה כך היה, פעם אחת הגיע המלך הטורקי, היו קוראים לו האימפרטור, אימפרטור יענו קיסר הקיסרים, מלך כך מקובל עצמו, מלך המלכים, יענו הוא לא מספיק לו מלך לבד, אל-מלק אל-מועבם. אז הגיע לפה והלך לבקר בכל מיני מקומות, היה בהר הבית, אחר כך הלך למערת המכפלה. שהגיע לשם, אז בזמנם לא המערה העליונה הזאת שקוראים לה בטעות, קוראים לה אוהל יצחק, אלא הייתה מערה קומה נוספת תחתית. הוא נכנס לשם, שם יש באמצע במרכז האולם יש איזה פתח, שם יש, רואים שם ברזלים סגורים שאי אפשר יותר לעבור, שם זה הכניסה לגן עדן, זה שם נקרא פתח גן עדן. וכשהיו מתכופפים מרגישים רוח נושבת בחוזקה, ואם אדם מתקרב יותר מדי הרוח באה ומגרשת אותו. אז הוא הסולטן, המלך, רצה לדעת מה זה, מי זה. התקרב לשם והתכופף, והייתה לו חרב משובצת אבנים טובות ומרגליות מאבות אבותיו, שכל מי שהיה מולך היה מקבל את החרב הזה מתנה ונושא אותה עליו בכל מיני תקסים ממלכתיים, כל מיני מצעדים צבאיים, לוקח אותה איתו. הוא כשהתכופף נפלה חרב עם האבנים טובות ומרגליות ושמות כל המלכים אבותיו ואבות אבותיו חקוקים עליה תוך המערה למטה. ואיבד את העשתונות, אמר אני לא זז מפה, אני רוצה שיביאו לי את החרב. פקד מיד על המושל של חברון שיוריד לשם כמה מהאנשיו. כל מי שיורד לא מגיע 2-3 מטר באוויר מת, נופח את נשמתו במקום, אין כלום. ככה הוציאו מתים, 7-8. אמר לו המושל, אתה שמי באת לפה לחנות לי את כל אנשי הצבא, אתה תהרוג לי את כולם, מה יהיה הלאה? אמר לו אני רוצה את החרב. הוא לא אמר אני אעשה לך, אמר אני פוקד עליך, זה באזור שלך, תחת חסותך אני נמצא, אתה צריך להביא לי את החרב חזרה. הוא לא בסדר, תן לי, אנחנו נחשון, נראה מה עושים. אז הרשב אמר רק היהודים יכולים להציל לי, להביא לי את החרב, מה יעשה? הלך, קרא לחכמים היהודים שנמצאים בעיר ואמר להם, תראו כך וכך, אמרו איזה צרה צורה, כל בעיה שהגויים יש להם הם זורקים אותה לפתח שלנו, מה נעשה? עשו תענית, עשו תענית 3 ימים והתפללו לקדוש ברוך הוא. סוף התענית אמרו החכמים, אנחנו נעשה גורל, ועל מי שיכול לגורל הוא יצטרך לרדת ולהביא את החרב. עשו גורל ונפל הגורל על רבי אברהם אזולאי שהוא יביא את החרב. אמר להם, תנו לי 7 ימים שאני אכין את עצמי כדי לרדת לקברי האבות. נתנו לו, והיה זה ליל שישי פרשת וירא, ליל שישי כמו הלילה, ליל שישי פרשת וירא. הלך אבי אברהם ביום חמישי וצם כל היום ולערב לא אכל, ובערב ירד למקווה וטהר את עצמו והתעטף בתכריכים וישב והביא איתו 10 תלמידי חכמים חשובים צדיקים תוך מערת המכפלה, וישב והיה דורש להם כל הלילה בשבח אברהם אבינו כל הלילה. מה כתוב בזוהר עליו, מה עשה אברהם, כך כתוב בפסוק, גם פסוק אמר כך, מה היה מעשיו של אברהם אבינו, מה זה סוד מערת המכפלה, כל הסודות של מערת המכפלה דרש עד עלות השחר. שעלה השחר ציבה שיורידו אותו עם חבל, הורידו אותו למטה וראה את אלעזר עבד אברהם בשער, אמר לו שלום עליכם, והשיב לו עליכם שלום. נכנס בפנים, היו שם כמה פגרים, אמר לו תוציא את הפגרים האלה קודם, פגרים של הגויים שם, תוציא את כולם, רמז להם שיוציאו אותם. נכנס וראה את אברהם אבינו על מיטה של זהב, השתחווה לפניו, אמר לו שלום עליכם, ענה לו עליכם שלום. וראה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ערים כמו אנשים חיים, רק אין להם רשות לצאת משם. לקח את החרב ויצא והזהיר אותו אברהם אבינו, אל תגלה מה שראית. יצא משם, אמר, אין לי רשות לספר מה ראיתי, אבל הודיע לי אברהם אבינו שיש לי רק 7 ימים פה בעולם הזה. כך היה. אחרי 7 ימים, ביום השישי, ערב שבת, פרשת חיי שרה, כף דלת לחודש חשבן, שנת תו דלת. זאת אומרת, לפני 364 שנים, לפני 6 שנה, השתלק אבי אברהם אזולאי בצהריים לבית עולמו, ומקום מנוחתו זה בתוך בית העלמין של חברון, עד היום ידוע, שם המערה קטנה, שם מקום קבורת רבי אברהם אזולאי. כך נכדו רב חידה כותב, ששמו סימן, ויבוא אברהם לספוד ושרה ולבכותה, באותו יום שישי נקבר, נפטר בערב שבת ונקבר בערב שבת. כאן אדם ידע מעלת מערת המכפלה, לכן אברהם אבינו מסר נפשו בכל כוחו של מערת המכפלה. אומר הזוהר הקדוש שידע אברהם אבינו שיש רק מקום אחד שהפתח של גן עדן פה, שכל הנשמות עוברות דרך שם, שמתאמר, לא, יש לנו את הר הבית, זה שער השמיים, בפסוק אומר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אז מה זה מערת המכפלה? מה שני עניינים? מהר הבית זה מקום עליית התפילות, שחרית, מנחה, ערבית. עכשיו אנחנו מתפללים, לאן אנחנו פונים? אל ירושלים, אל הר הבית. עכשיו מי שנמצא בירושלים, נמצא בכיוון הר הזיתים, צריך לפנות אחורה הפנים לצד מערב. מי שנמצא בהר הצופים, פונה לצד דרום. וכן, מי שנמצא בתלפיות, פונה לצד צפון. פללו אליך דרך ארצם, כך כתוב. צריך לפנות, כל פינות שאתה פונה, יהיו לצד הר הבית, זה צד מצד התפילות שעולות שם, זה שער השמיים לקבלת תפילות. אבל קבלת הנשמות שלנו, לא, נשמות שלנו באות מגן עדן דרך מערת המכפלה. מה נפקא מינה? ביום שישי ערב שבת אדם צריך להכין עצמו כבר מהבוקר לכבוד שבת, ואז מקבל נשמה יתרה, אומר הזוהר בפרשת תרומה, מקבל נשמה יתרה של שבת מחצות, כבר מתחילה הערת שבת. אז מאיפה יבואו הנשמות האלה שלנו? משם. וכן נשמות המתים, הזוהר אומר, שעה לפני חצות אין עניין ללכת לבית העלמין. עכשיו מחר אם אדם רוצה ללכת לבית העלמין לבקר קבר אביו, קבר אבו, אין טעם. עד 10:30 בבוקר, אחרי 10:30 בבוקר כבר הוא לא נמצא שם. מה יש שעה לפני חצות? עכשיו חצות זה בסביבות 11:30, אפילו לפני קצת, 11:30 זה חצות, שעה קודם כבר כל נשמות המתים עולות לגן עדן העליון ולא נמצאות כאן שני ימיו, והיה מדי חודש מחודשו ומדי שבת בשבתו לבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. כותב הרבי אברהם אזולאי, אומר, אדם יש לו 3 חלקים, נפש, רוח ונשמה. הנפש נמצאת פה כשאתה לקבר, כשאתה הולך לקבר היא מיד תבוא והיא שומעת מה אתה אומר והיא יודעת מה קורה פה. הנשמה לא יודעת בכלל מה קורה פה, היא נמצאת בגן עדן אצל הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והיית נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, יושבת לפני כסא הכבוד ועוסקת שם בתורה ונהנית מזיו השכינה, שוכחת את הכל. שעליה אמר בתהילים, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך כי הוא אדונייך וישתחווי לו. היא יושבת ונהנית מזיו השכינה, שוכחת מהכל. אבל ביום שישי הקדוש ברוך הוא מזרז אותם את הנשמות, אומר, תרדו למטה לכו תביאו איתכם את הרוח. והרוח איפה? היא מקשרת, היא קו המקשר בין הנפש שפה לבין הנשמה ששם. אז כך אומר רבי אברהם אזולאי, אומר, ביום שישי שלושתם מתאחדים יחד ועולים לרקיע למעלה עד מוצאי שבת. ומי נמצא בגן עדן תחתון עכשיו ביום שישי? הנשמות היתרות שלנו עד מוצאי שבת. מוצאי שבת נשמות שלנו עולות, נשמות ההם יורדות מלמעלה. אכן אברהם אבינו אמר, אם אני לא לוקח את מערת המכפלה אני לא אוכל לזכות גן עדן בשבילי ובשביל בניי אחריי. הרי מי יושב על פתח גן עדן? אברהם אבינו יושב. מורה אומרת שכל מי שהוא מהול אינו נותן לו להיכנס לגיהנם. שער גן עדן מול שער גיהנם, הם שני השערים פתחים, זה בצפון, גיהנם בצפון וגן עדן בדרום, ואברהם אבינו יושב באמצע. כל מי שהוא מהול ושמר בריתו לא נותן לו להיכנס לגיהנם, מוציא אותו משם. אז אם כן יוצא איפה שזה הפתח לגן עדן, זה היה שם. מתי התחיל מערת המכפלה? שואל הזוהר. אלא מי בנה את חברון? אומר הראשון שבנה אותה היה אדם הראשון. אדם הראשון היה יושב בתוך גן עדן, אוכל ושותה שם ונהנה, משמש את הקדוש ברוך הוא. והנה כשאכל מעץ הדעת וחטא, נטרד וגורש בגן עדן. כן כתוב, שם שם הקדוש ברוך הוא את לעת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. לאן יצא? המקום הראשון שיצא זה היה מערת המכפלה. הוא חצה את המערה וישב לו שם. כשנפטרה חווה, הוא קבר אותה, את חווה שם. נפטר אדם, אמר רבי נהוראי, כך מובא בזוהר, הקדוש ברוך הוא קברו את אדם הראשון בתוך מערת המכפלה, קבר אותו שם הקדוש ברוך הוא. והיה אברהם אבינו כל פעם הוא היה הולך להתפלל, היה עובר ליד מערת המכפלה ורואה אור יוצא משם, והיה שומע קול אומרת, אדם וחווה קבורים בו, אברהם ושרה עתידים להיקבר כאן. ביום שבאו המלאכים, שקראנו בשפת שעברה, שבאו המלאכים אצל אברהם אבינו לבקר אותו, מה כתוב שם? אל הבקר רץ אברהם. המדרש אומר אל תקרב אל הבקר אלא ואל הקבר רץ אברהם. מי זה הבקר? היה מלאך אחד, רפאל. אחרי שהוא ליפה את אברהם אבינו, הוא התגלה בדמות פר, רפאל, אותיות פר אל, עשה עצמו עגל וברח, ואברהם אבינו רודף אחריו. איפה היה אברהם אבינו? למעלה איפה? כמערת ישי ורות בתל רומדה בחברון, זה כ-3-4 קילומטר מהמרכז העיר, מהכניסה לעיר, תל רומדה שמה, ושם יש מערה הולכת מתחת האדמה עד מערת המכפלה. סיפור על זה מעניין. ראיתי רב חידה מביא שפעם אחת הגויים באו למערת המכפלה, לא רצו, ברחו משם. כל בוקר הם באים בעלות השחר, פחדו, אמרו שיטן הון, שיטן זה בערבית זה השטן, הגיע לשם ויש שם איתו כל המפלגה שלו, כל הג'ין הגיעו, ג'ין זה שדים, ברחו משם. באו יהודים, אמרו מה קורה? שמעו תרנגול צועק קוקוריקו בתוך מערת המכפלה. התברר זה היה ימים, יום אחרי יום הכיפורים. יהודים קנו תרנגולים מכפרות ליום כיפור, השתמשו בהם. היה יישוב יהודי בתל רומדה, שם למעלה קבור ישי אביו של דוד ורות המואביה. ברח איזה תרנגול אחד ונכנס לתוך המנהרה הזאת ועבר את השלוש קילומטר תת קרקעיות. כבר אז כנראה תכנן איזה רכבת תת קרקעית או רכבת קלה, אני יודע מה שהיה לו, ולא איזה עניין, והגיע עד מערת המכפלה. עכשיו הם הגיעו מערת המכפלה, שומעים תרנגול צועק, חשבו המשיח מגיע או השטן בא להרוג אותם, ברחו משם. עד שלכו היהודים הוציאו התרנגול משם. זה גם ראיה שיש קשר בין מערת המכפלה לשם למעלה, לתל רומדה, מערת ישי ורות. אז הוציאו התרנגול, ואחרי זה חזרו לשם אותם הרשעים, האומות. אז אומר אברהם אבינו, הוא ידע, ולכן הלך אצל עפרון, ביקש ממנו שמעוני פיגולי בעפרון בן צוחר, וגם שמעוני ופיגולי בעפרון בן צוחר. אמר להם אברהם אבינו, שמעוני, ראיתי מדרש אומר שמעוני אותיות שמעון, זה שמעון בר יוחאי, רמז להם, לא אדוני שמעני השדה נתתי לך. עוד פעם חוזר, שמעוני שמעני, הוא רבי שמעון בר יוחאי שגידלה סוד של מערת המכפלה. אז אחרי זה מה היה? שנקבע, אברהם אבינו הלך ורכש את המערה מעברון החיטי ולקח אותה ממנו. יש בספרי שם כתוב רבי יהודה בן בטרה היה הולך לנציבין, ואיתו רבי מתיה בן חרש ורבי חייה בר אחי ורבי יהושע ורבי יונתן, ביקשו לצאת לחוץ לארץ. כן, עד שהגיעו לפלטון, פלטון זה איזה עיר שנמצאת על הגבול, זרגו עיניהם דמעות ונזכרו מארץ ישראל וקראו בגדיהם וקראו את הפסוק ורשתה וירשתה אותם וישבתה בארצה, מיד חזרו לאחוריהם, חזרו לארץ ישראל. להראות לך כמה הייתה ארץ ישראל חביבה בעיניהם וקשה להם להיפרד מארץ ישראל, כמה ארץ ישראל חשובה. לכן המעלה של ארץ ישראל חשובה מאוד. יש רבי חיים פלאצ'י בספרו תוכחת חיים על הפרשה שלנו כותב, ידוע, כך מביא רבי אברהם אזולאי, שלכל אחד מאיתנו יש לו נשמה חלק אלוה ממעל, אבל אין הדומה נשמה של יושב בארץ לנשמה של יושב בחוץ על הארץ. שיש לו, מי שיושב בארץ ישראל יש לו נשמה מצד עולם הבריאה, זה גבוה, חוץ לארץ מצד עולם היצירה. זה הטעם שבחוץ לארץ עושים שני ימים טובים של גלויות, שם אי אפשר לזכות לאור של היום טוב אלא על ידי שיעשה יומיים. אבל בארץ ישראל די לנו מצד כוח הנשמה שיש לו לאדם ביום אחד. כל אחד יש לו שני מלאכים שמלווים אותו, יש בארץ ישראל ויש בחוץ על הארץ, שנאמר כי מלאכה וצברך שמוכה וכל דרכיך. שהוא בא לצאת לחוץ לארץ, המלאכים של ארץ ישראל אין להם רשות לצאת, הם נשארים פה, באים במקום המלאכים אחרים גרועים יותר של חוץ לארץ והם מלווים אותו. לכן יעקב אבינו כשרואה, מה רואה? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכים של ארץ ישראל עולים, מלאכים של חוץ לארץ יורדים. כשחזר בסוף הפרשה שמה כתוב, יעקב הלך לדרכו והתגאו בו מלאכי אלוהים, יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, אמר אלה מחנה אלוקים, אלה המלאכים האלה של ארץ ישראל, הם של חוץ לארץ, אז הם מתחלפים. אומר רבי חיים פלאצ'י, דע שכשאדם היה בחוץ לארץ, איך שהחליט בדעתו לבוא לארץ ישראל ונכנס לתוך הספינה, בלילה הראשונה שלן בספינה, נגיד עכשיו אדם עלה למטוס או לאונייה או נוסע לארץ ישראל, מסתלק את הנשמה של חוץ לארץ לבוא במקומה נשמה של ארץ ישראל, כבר בדרך, לא צריך שעד שיגיע לגבול להיכנס תוך תחום ארץ ישראל, אלא בדרך כבר הנשמה של ארץ ישראל תבוא ותיכנס בתוכו. אחרי אומר מפה תראה כמה מעלת ארץ ישראל, והרמב"ן עליו השלום בפרשה הזאת כותב שמעלת ארץ ישראל אין גדולה ממנה, ולכן הוא סובר שזה אחד מתרי"ג מצוות שוב ארץ ישראל, דעת הרמב"ן ומשה בר נחמני, כי חיוב מן התורה ומקיים מצווה דאורייתא כל יום שיושב פה. לכן הגמרא אומרת המהלך 400 בארץ ישראל מוחלים לו עוונותיו. האדם הולך ב-400 חדשות בארץ ישראל, הוא מכוון להרהר תשובה בליבו, מוחלים לו כל יום כמו יום כיפור, מוחלים לו כל עוונותיו. כך מעלתה גדולה. לכן הרמב"ן יש לו איגרת שכותב לבן שלו, כותב לו שם, בני אני הולך לקברי אבות, פניי מועדות לחברון, לחצוב לי שם קבר. לפי המסורת שיש לנו בידינו, בשער של מערת המכפלה, מתחת השער שם קבור הרמב"ן עליו השלום. הוא נפטר לפני 750 שנה. קבור שם בכניסה לתוך מערת המכפלה. לכן, ואדם הראשון, למה נעלם קברו? שאדם הראשון אין. אמר אדם הראשון, קברוני למטה, שלא יעשו ני עבודה זרה, כיוון שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אז לכן ביקש שלא יהיה ידוע המקום שלו. אברהם ברב התורה אומרת רבי בנאה עליו השלום, אברהם מציין נעתה דרבנן, מכאן ראיה שלכהנים אסור להיכנס לקברי צדיקים, לא טוב עושים אלה שהולכים עם קברי צדיקים ונכנסים שם. רבי בנאה הגמרא אומרת אברהם מציין נעתה דרבנן, היה הולך ורואה איפה יש חכמים קבורים, רש"י אומר היה סד בסיד צובע איזה צבע מיוחד שכולם יודעים זה קבר, פה כהן לא עובר, תרחק 400. הגיע למערת המכפלה, נכנס לשם למערה החיצונה, ראה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, מדד את המערה ויצא, ביקש להיכנס למערה הפנימית, יצא בת קול ואמרה לו הסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה תסתכל, אתה ראית את יעקב אבינו שהוא דמות דיוקני, יעקב הוא העתקה של אדם הראשון, אבל דיוקני עצמה באורגינל זה אדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אין לך רשות. אבל אני לא באתי להסתכל לתיירות, אני באתי בשביל קבענה לציוני מעטה, אני רוצה למדוד את המערה. שיבו לו כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית. אותו מידה, מערת המכפלה, תאומים, שתי מערות תאומות. אמר רבי בנה, הצצתי וראיתי את העקב של אדם הראשון. ועקבו מכהה גלגל חמה, מאיר יותר מהשמש. השמש ליד העקב של אדם הראשון חושך. כן, ריקש אדם הראשון שלא יתגלה הקבר שלו, כדי שלא יעשו אותו עבודה זרה. חרד, היום רגועים מורים, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, חס ושלום עושים ממנו אלעות. ולמה רחל ממנו לא זכתה שם להיקבר? רחל עולם המגולה, לאה עולם הנסתר. רחל נקברת בפרשת דרכים, כמו שאנחנו צריכים אותה, שנלך להתפלל על קברה. אבל לאה ממנו נקראת עלמא דאיטקסיא, לכן הם הצדיקים שקורים שם נקראים עלמא דאיטקסיא. כך הפסוק אומר, ואברהם זקן בא בימים. רבי יעקב רוקח עליו השלום היה הרב של טריפולי שבלוב, גאון אדיר היה יעקב רוקח. שואל, מה בא להגיד ואברהם זקן? מה נחקה מינה? כבר אמר לפני כן, זה בא להגיד לי זקן? אברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה רוח קדשים. למה אמר ואברהם, קראנו את זה פרשה שעברה, מה אמר ואברהם זקן עכשיו עוד פעם? אלא בא לומר, שרה אמנו נפטרה והוא הספיד אותה. קיים מלן, מי שמתעצל בהספדו של חכם ברבינן ראוי לקוברו בחייו, הכוונה מקצרים את ימיו. אם יש הספד על תלמיד חכם, חייבים ללכת, ואם לא הולך או מתעצל בהספד, חס ושלום, ראוי לקוברו בחייו. עכשיו שרה אמנו, למה נפטרה יחסית צעירה? אברהם אבינו 175, ושרה נפטרה 127. אומנם הבדל ביניהם היה 10 שנים, אברהם היה בן 100 ושרה בת 90 כשנולד יצחק, אבל עדיין למה ההבדל כזה היה? אברהם אומרת, היא פתחה פה, היא אמרה לאברהם אבינו פרשה שעברה, תומר שרה אל אברהם, חמסי עליך, מסרה דינה לשמיים. אמרה לו, אני מתלוננת עליך לפני הקדוש ברוך הוא, אנוכי נתתי שפחתי בידיך, תראה כי הרתה ותקל גלירתה בעיניה. אז הוא אמרה לו, אשפוט השם ביני וביניך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, שרה, יש לך תביעה עם אברהם, לקח אותה הקדוש ברוך הוא למעלה. עכשיו לכאורה היא פתחה, יש לה דין, אולי שהיא חס ושלום, היא גרמה שהיא תמות, אז אולי לא היה מגיע לה להספיד אותה. בכל זאת אברהם אבינו עשה, ויבוא אברהם הספוד לשרה ולפקותה, עד רבה. אברהם אבינו הספיד אותה. הספיד אותה זה אריך ימים, לכן אמר, ואברהם זקן בא בימים. כמו שאברהם אבינו לא התעצל בהספדה של שרה אמנו, לכן זכה. זה ביור אחד. ביור נוסף, אברהם אבינו פה התעלמן. עכשיו יש לנו הלכה, אסור לאדם להיות לבד. טוב פסוק, לא טוב להיות האדם לבדו, ועשה לו עזר כנגדו. והרי היה כהן גדול, משנה במסכת ראש יומה אומרת שהיו, היה צריך להיות נשוי, ורבי יהודה אומר, מתקינים לו אישה אחרת שמא תמות אשתו. אמנם הלכה לא כך, עד למה? כתוב בפסוק, חיפר בעדו ועד ביתו. אגב, הזוהר רוצה גם שהשליח ציבור יהיה נשוי. אמנם אם הוא אלמן או נגיד גרוש או מה, יש לפי ההלכה זה לא מעכב, לפי הזוהר זה חשוב מאוד שיהיה נשוי, פרט בימים נוראים. עכשיו יש הלכה שאדם צריך לשאת אישה, אפילו הוא זקן, שנאמר, גמרא אומרת במסכת יבמות, רבי עקיבא אומר, היו לו בנים בצעירותו, בילדותו, היו לו בנים בזקנותו, שנאמר, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח את ידיך, כי לא תדע איזה יצלח הזה או זה. ככה אומר רבי עקיבא. אז אם כן, אברהם אבינו היה צריך לכאורה כאילו לשאת אישה, ויצחק גם כן צריך לשאת אישה, יש פה שני רווקים באותו בית, אברהם ויצחק. לפי ההלכה מי קודם? יש לנו דין דומה בלימוד תורה. אבא שרוצה ללכת ללמוד תורה, אין לו כסף או אין לו אפשרות, או הוא או הבן שלו. אמרה אומרת, הוא קודם לבנו, אומר לבן שלו, אתה תשב פה, תשמור על השדה, על העבודה, על הפרות, אני הולך ללמוד תורה. אבל אם הבן שלו היה חריף, ואבא לא כל כך חריף, הבן יש לו כישרונות. אז אנחנו יודעים שאם נשלח את הבן ללמוד תורה הוא יצא מלא תועלת. אבל מה יעשה שם? מה ילך שם את בת? הלכות בת גם פה. אז בנו קודם אליו, ככה הלכה. אומר גם כאן, אברהם אבינו היה צריך לכאורה למצוא שידוך לעצמו, ויצחק גם כן צריך למצוא שידוך. אומר, אז את מי נקדים? אומר, לא, אברהם זקן בא בימים. אברהם כבר היה זקן, מה נפקא מינה כעת התחתן? שאלה אם יביא בנים, יוכל להביא בנים, לא יוכל להביא בנים. מיד אמר, אם ככה, אז יצחק קודם, ויאמר אל עבדו, זה כאן ביתו, המושל בכל אשר לא, שימנה ידך תחת ירחי. זה ביור אחד. ביור נוסף, מה כתוב? והשם ברך את אברהם בכל. יש בברייתא שלוש דעות. ומאיר אומר, לא הייתה לו בת. אבידה אומר, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. בת הייתה לו לאברהם. חכמים אומרים, בת הייתה לו ובכל שמה. מה נפקא מינה? מה אכפת לי? מה היה לו בת או לא היה לו בת? מה? כעת יש פלפול. אלא יש חובה לאדם, מצוות פריה ורביה, שיהיה לו לפחות בן ובת. מחלוקת בית הלל ובית שמאי. שמאי אומרים שני בנים. ואומרים לו, בן אחד ובת אחת. מתי נקרא שקיים מצוות פריה ורביה? שיביא בן אחד ובת אחת. אחרי זה הוא קיים את המצווה. עכשיו, כן אמר, ואברהם זקן בא בימים. יש לו את יצחק, זה כתוב. והשם ברך את אברהם בכל, יש לו גם בת. אז הוא קיים פריה ורביה, עכשיו הוא לא צריך להתחתן. מי כן צריך להתחתן? יצחק. לכן מיד קרא לאליעזר, אמר לו, שימנה ידך תחת ירחי, ואשביעך, ואם כן לך תחפש לבני איזה בת. טוב, הולך יצחק אליעזר, היה לו קפיצת הדרך. שנאמר, ואבוא היום אל העין. אמרה אומרת, היום בא והיום הגיע. אפילו שהדרך לחרן לוקח שבעה ימים להגיע, ועזר לקח איתו 18 גמלים, כל טוב אדוניו בידו, וכמה מגדנות ופירות ועניינים והכל. באותו יום שיצא, באותו יום לפנות ערב, כבר היה שם בחרן, היה על המים, יושב שם ומחכה, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. ואז הוא עומד שם, מיד שרבקה יוצאת, ותומר שתי אדוני, ותור התקדה ותאה. שואלים הפרשים, זה לא מובן. רבקה רואה את אליעזר יושב על המים, ואין לו מים, כי יש שם, אין מי שישאב לו מים, וכל הגמלים שלו מסביב גם כן עוד לא שתו מים. היא, איך שהיא מדברת אליו, היא עם הקד הריק שלה, ילדה בת שלוש הייתה רבקה, באותו יום הייתה בת שלוש, פעם ראשונה שיצאה מהבית, הגמרא אומרת, יום הולדת בת שלוש יוצאת, אומרת לו שתה ותמהר ותור את קדה והכניס את הקד לתוך ה... מה את אומרת לו שתה? קודם תשאבי מים ותגידי לו שתה. אתה עכשיו בא מישהו אליך הביתה, כוסות ריקים או לא, פדל תשתה, והכוסות ריקים, אחר כך מוזק תמזוג, תגיד תשתה. אלא רבקה הייתה גם לא רק חכמה, גם פסיכולוגית. מה העניין? יש בגמרא בירושלים במסכת יומא, היה שני חכמים שם, הגמרא אומרת, רבי חנינה ורבי חגי. ביום כיפור בצהריים ישבו ללמוד תורה, רבי חנינה פתאום נהיה צמא, תקף אותו צמא קשה מאוד, לא יכול לסבול את הצום. אומר רבי חנינה לרבי חגי, צחנה, אני מרגיש שאני מתייבש. השתכל עליו רבי חגי, אמר לו, מותר לך לשתות. יום כיפור, מותר לך לשתות. עברו כמה דקות והוא לא שותה. שואל אותו, למה אתה לא שותית? מה צריך לשתות? אומר, מרגע שאמרת לי מותר, הרגשתי טוב. הצמא עזב אותי. אז מה יוצא? שלפעמים אתה אומר לבן אדם, תשתה, הוא כבר נהיה זה. תאמר לו, תאכל, הוא כבר נהיה שבע. אז אם כן, יש אפשרות שעל ידי שאתה אומר לו, וכשאתה אומר לו, הוא כבר נהיה לא צמא. אומר גם כאן, רבקה ממנו עליה שלום, ואתה את אליעזר יודעת, זה בא ממרחקים, בכלל נראה לא מקומי בכלל, וזה איש צמא. אז היא קודם כל צעקה לו, פחדה שאולי יתעלף עוד מעט, עד שיתלף תביא לו את המים, כמו הסיפור את נחום מסגמזו, שאני היה שם מת. אמרה לו, שתה אדוני. ואז היא הלכה, הורידה את הקד, ותמהר, ותור את קדה, ואז נתנה לו. אחר כך הוא שם לצמידים על ידיה, ונזמים וכולי, נכנס הביתה אחרי זה, הביאו לפניו לאכול. התחלה, תראה איזה קמצנים, ככה אומר על שך, התחלה שמו רק לו לאכול, והיו שם לפניו לאכול, רק לו. אחר כך, בסוף, כתוב, ויסירו לפניו, ולאנשים אשר איתו. אחר כך שמו לכולם, ראו איתו גם אנשים, 18 גמלים. הביא איתו איזה פמליה של 30-40 איש. אז בשביל כולם עשו אוכל. בהתחלה עשו אוכל רק לאליעזר. אז הוא אומר, ויאמר לא אוכל. עד אם קיליתי דבריי, אני לא אוכל. קודם כל, אני רוצה לספר מה היה הסיפור שלי, איך יצאתי היום, ואיך באתי, ואיך הגעתי, והכל. למה לא אוכל? מה העניין? מה העניין שהוא לא רצה לאכול? מה הקשר? עד אם יספר, אז יאכל. לפני שיספר, לא יאכל. אלא הגמרא אומרת, תראה לעזר איזה חסיד היה. הוא היה דמשק אל עזר, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. הגמרא אומרת, סעודה שתלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה, זה רק סעודה של מצווה. כל סעודה שלא של מצווה, אסור ליהנות ממנה. עכשיו תראה, למשל, שסועדים לך, בוא תפת השם, אסור לכל. בבית זה משהו אחר. אבל אם יש איזו סעודה סתם חגיגה עושים, אם זה לא סעודה של מצווה, אז מה זה סעודה של מצווה? השיר אומר כגון ברית מילה, או חתן. ואיזה חתן? לא כל חתן. חתן שיש לו תורה, שהתחתן עם בת של תלמיד חכם. בת תלמיד חכם עם ביתו תלמיד חכם, זו סעודה של מצווה, שתלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה. עכשיו לעזר שמו לו לאכול. הוא לא יודע, אתה באמצע הנשימה, אתה עוצר. עכשיו הוא לא יודע אל העזר, האם יצא מהשיחה שלו משהו או לא יצא משהו. אז אם לא יצא משהו, זה לא סעודה של מצווה, זה סתם ארוחה, זה של ארוחה. אחרי אמר לא אוכל, עד אם קיליתי דבריי. כשקילה את דבריו והם הסכימו, אז באותו רגע ידעו, ידע אל העזר שיש כבר שידוך, אז זה כבר סעודה של סבלונות, יש מצווה, מגן אברהם כותב. למשל האירוסין היום, שעושים אירוסין, האם זה סעודת מצווה או לא? אם מביאים שם מתנות, למשל מביאים, החתן מביא מתנות לכלה, והכלה מביאה מתנות לחתן, זה נקרא סעודת סבלונות, זה נקרא סעודה של מצווה. אחרי אמר אליעזר, עד אם קיליתי דבריי, ברגע שאני אחלה לדבר, אז יש, אני אדע אם זה סעודה של מצווה, כדי שאני אוכל לאכול או לא אוכל לאכול. הרי זה לעבור היום אל העין, קפצה לו הדרך. מה, איך ידעו שקפצה לו הדרך? יש שני פירושים, פירוש אחד הביא איתו פירות, מגדנות נתן לאחי עולימה, הביא איתו פירות. שהפירות אפשר לדעת, לפי הפרי אתה רואה, החקלאים בפרט מבינים, אם זה נקטף היום או מאתמול. אז לפי הפירות, הטריות שלהם, ראו שהפירות מאוד טריות, שזה פירות שנקטפו היום, והם יודעים, הפירות האלה לא גדלים אצלם. כל מדינה מגדלת פירות שונים. מיד ידעו שזה אמת, זה הנה, הגיע עכשיו משלחת אווירית. הגיע דרך נס, איך הגיע לכאן? זה פירוש אחד. פירוש שני, איך ידעו שזה היום? אמרה אומרת, וכתוב אדונה בידו, מה פירוש? אפשר את כל הרכוש של אברהם אבינו בידו? אלא אברהם אבינו נתן לו שטר. בשטר הזה כתב כתב ידו של אברהם אבינו, שאת כל הרכוש שלי, הכסף, הזהב, הבקר, הצאן, השדות, הגמלים, הפירות, הזיתים, הכרמים, הכל שייך ליצחק. והכלה שתבוא יהיה שייך גם לה. וכתב שם התאריך של היום. אז הוא מוציא להם את המגילה. אתם רואים, זה כתב יד של אברהם אבינו, ואברהם אבינו מפורסם בעולם, כולם זיהו את הכתב יד שלו. ואומרים, הנה הכתב יד של אברהם אבינו עם התאריך. אז הבינו שנעשה לו נס, זה היה לו קפיצת דרך. כן, מה השאלה שלך? נו, בלי הקדמה, שאלה שלי.
מה זה המכפלה?
מה?
מה זה המכפלה?
נערת המכפלה, האדם הראשון חפר אותה, כך למדנו. הוא הראשון, הוא שיצא מגן עדן, גורש מגן עדן, הוא חצב אותה. ועשה אותה מחוברת לגן עדן, הוא פתח אותה. אדריכל, אדם הראשון. אחרי זה, ואשאל, אומר, וישאל אותה בתמיעת ואשים הנזם עליה והצמידים על ידיה. האמת לא היה ככה. הוא דבר ראשון, אחרי שהשקטה אותו רבקה, הוא היה צמם, שתה, מיד נתן לה את הצמידים, ואחר כך שואל אותה מי את. הוא פחד אם הוא יגיד להם שלפני ששאלתי אותה נתתי לה את הצמידים. כשהוא סיפר להם הוא הפך את המילים. ולמה, מה הקשר? הוא נזכר מההלכה. אברהם אבינו לא יודע כל ההלכות, לימד אותו הכל. יש במסכת ביצה דף כף, גמרא אומרת, אדם שאמר, היה מעשה אחד, אמר תנו לבחור הזה, תנו לו 400 זוז, ויקח את הבת שלי לכלה. אני נותן לו מתנה 400 זוז, זה היה הרבה כסף, ויקח את ביתי. הלך לשאול את החכם, החכם אמר 400 זוז שלא, ואת הבת אם ירצה ייקח, ירצה לא ייקח. למה? הוא לא אמר ייקח את הבת שלי בתנאי, אם ייקח את הבת שלי יקבל 400 זוז, הוא לא אמר ככה. הוא אמר תנו לו 400 זוז ואת ביתי ייקח. אז גם כאן, ולעזר אם יגיד להם, אני נתתי לה צמידים ונתתי לה נזמים, ואחר כך שאלתי אותה בתמיעה, תגידו לו, לא, נתתי לה צמידים, סתם, ותו ראית איזה נערה שמצאה חן בעיניך, ששרתה אותך, נתן לך לשתות, נתן לה מתנה. אז זה לא קשור זה בזה. לכן אמר להם, קודם עשיתי כך, אחר כך. החמר וינחני, ברוך השם אלוהי, אלוהי אדוני אברהם, אשר ינחני בדרך אמת. מה דרך אמת? אומר השייך, שדרך השדכנים, להוסיף קצת דברים. תמיד אוהבים קצת לשנות. אמר פעם אחד חכם, מה זה שדכן, ראשי תיבות? שקרים דובר כספים נוטל. הוא מספר לך סיפורים, איזה נערה ואיזה משפחה ואיזה יופי ואיזה ממון ואיזה חן וחסד, והיא בסך הכל בת 19, וואו, אחרי זה מורך רואה, הולכת עם מקל, מקל בת 19. ומספר סיפורים, מספר שקר, העיקר לוקח הכסף. שפו אל העזר אומר, אני שמח שזה שידוך שהכל אמת, שלא היה פה מילה אחת לא במקום, אשר הנחני בדרך אמת. ואז ויוכלו, והאנשים אשר איתו, אומר החתם סופר, ראית כמה הם רשעים היו? בהתחלה שמו רק לפניו. הרי שראו זה שידוך עם אברהם אבינו, אברהם אבינו זה גדול הדור, אברהם אבינו כל המלכים היו משתחווים לפניו. אמרו, אם ככה, עכשיו נשים אוכל בשביל כולם. אחרי שהוא התחיל את המסע ומתן, ואמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. מה קרה פתאום, הם רוצים לשאול את רבקה, למה היה לו? הם הסכימו, הם רצו בהתחלה. מה, עכשיו הם כאילו תולים את זה במשהו אחר. אומר רבי משה אלשיך, הם חשבו בהתחלה שייתן להם זהב, אז הביאו, הוציאו צון, בקר, שחטו, הביאו דגים, אפו לחם, עשו את כל המעדנים שבעולם. הרי זה רואים שהוא מוציא, הוציא כך כתוב, שכסף וזהב, ונתן להם, נתן לה, עוד פעם, נתן לה עוד כסף וזהב. אחרי שהוא מספר, ואבוא היום אל העין, ויוצא העבד, ויהי כאשר שמע העבד אברהם בדבריהם, וישתחו ארצה לאדוני. פסוק נון ג', ויוצא העבד כלי חסד וכלי זהב ובגדים וייתן לרבקה. אבל להם מה נתן? הם חיכו, נו, איפה הזהב שלנו? ומגדנות נתן לאחים ולאמא. וזה הביא ארגז שסק, לא הוא ארגז תאנים, לא הוא ארגז החצי שוק, אמרו זה תתן לנו. והוא ככה אמרו, לא רוצים לעשות איתו שידוך. נאמר רק רבקה מקבל את כל הזהב והכסף, אנחנו מקבלים רק פירות וירקות, מה נעשה בזה? מיד אמרו לו, זה בבוקר, למחרת בבוקר התחרטו, ויאמר עליהם אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שליחוני ואלך על אדוני. אמרו טוב, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, אז אנחנו נקרא לה ונשאלה. עכשיו היא הייתה צנועה, היא תגיד כן או לא. הם אומרים אנחנו לא רוצים שתלכי איתו, והיא תגיד להם, אז הוא אומר כן ואנחנו אומרים לא. מה את אומרת? אם היא תגיד כן, הם שקרנים, כן, כן, כמו שאתם אומרים, הם יגידו כן, היא מתכוונת לך, ואם תגיד לא, יגידו, היא מתכוונת, לא, היא לא רוצה ללכת איתכם. מה שיהיה, יגיד הפוך. זאת אומרת, זה כמו שהיה בזמן בית ראשון, היו נביאי שקר. אומר המדרש, נביא שקר הזה, היה יושב, היה לו ישיבה, מלמד תורה, וזה, והוא שקרן. בבא, מלמד, מרמה. פתאום באה אישה בהיריון, נכנסת שמה לתוך בית המדרש. אומרת לו, ההיריון שלי קשה, עוד חודש אני צריכה ללדת. מה יהיה איתי, תפלל עליי, תברך אותי, חושב, זה איזה צדיק, הוא מברך אותם, אומר לו, מה אני ילד? אומר לה, תלדי בן. כשהיא יוצאת החוצה, אומר, אתם רואים את המסכנה הזאת, מסכנה, אומללה, היא תלד בת. וזה רק אני לא רציתי להגיד לה, בן. אז הוא אמר, לה אמר בן, ולהם אמר בת. אחרי זה מה יוולד? או בן, או בת. אז נולד בן. הוא אומר לה, ראית, אני אמרתי לך, איך יצא אמת מה שאני אמרתי? אני אומר, אבל לנו אתה אמרת בת. הוא אומר, לא, לא רציתי שתעשו לעין הרע, אז אני אמרתי בת. הוא אומר, ואם היה הפוך? טוב, נולדת בת, אז אומרים לו, היא באה, אומרת לו, איך אתה אמרת לי בן, ואני הייתי בת? אומר, אני פחדתי שמא בלידה תתקשי, תגידי, גם כאבים וגם ילדה, לא אין לי חשק ללדת, ואז חס ושלום יש סכנה. מה עשיתי? אמרתי בן, שהייתי מבסוטה, יאללה, אומרת המיילדת, תלחצי, לוחצת, תנשבי, נושמת. אז היא משתפת פעולה כדי שיצא בן. אז ככה אומר, היה רשע, גם אלה היו רשעים, מה שיהיה, מה רבקה הייתה חכמה, יודעת שהם שקרנים. משפחה שלה והם שקרנים. ואתה אומר, אלך, היא לא אמרה כן או לא, אלך, אני הולך. למה? זה החוכמה של רבקה אבנו, שהיא ידעה בדיוק איך לענות להם. עכשיו, מה זה היה השם? כשהם ראו ככה התחתו. ויברכו את רבקה, אומר, ויברכו את רבקה, אומר, תראה כמה רשעים. טוב, בת יוצאת מהבית, תנו לה איזה משהו, תכשיטים, איזה כלים, נדוניה. הרי בכתובה כותבים, ודה נדוניה דהנעלת לנת בעבורה, זה הנדוניה שהביאה איתה. לא, הם אומרים לה, ברכה, הם רק ברכות, ברכים אותה. והגמרא אומרת, עד רבה, כאן שלא טוב לקחת ברכה מאדם לא הגון, בגלל שאמרו לה, אחותנו את היית לאלפי רבבה, 10 שנים הייתה עקרה. שלא יגידו מהברכה של לבן, הרי זה לבן היה נהיה בבא. היא אומרת, אתם רואים, אני ברכתי את רבקה הוליד הבנים. מהברכה שלה, מכאן, לא טוב ברכה. ואיפה ראינו? כבר על מסכת מועד קטן. כבר אומרת אצל רבי שמעון בר יוחאי, היו לו 2 תלמידים שבאו ללמוד אצלו תורה, ונפרדו ממנו. היו יהודה בן גרים ויונתן בן עמשיהי. אמר לו רבי שמעון לבנו רבי נעזר, אנשים הללו אנשים של צורה הם, לך שיברכו אותך. עד שלא ראה שהם אנשים של צורה, לא אמר לבן שלו לך שיברכו אותך. ואז הלך ברכו אותו, כל הברכות היו בצורת כללות. אמר לו, יחרב ביתו, יתבלבל פתורו, לא יראה שנה חדשה, כל היה זה ברכות בצורת כללות. יחרב ביתו, כוונה קבר יחרב. בלבל שולחנו, ירו מלא ילדים שיהפכו לו את השולחן כל היום. לא יראה שנה חדשה שאשתו לא תמות ולא יצטרך לשאת אישה אחרת. אז אומר הגאון רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידה, אומר, תראה שלא רצה ללכת רבי שמעון, לא מכל אחד היה שולח את הבן שלו שיברך אותו. למה? אם יהיה אדם לא הגון, הברכה שהוא מברך מתפכת חס ושלום לא טוב, כמו אצל בלעם הרשע. הוא אומר, כל הברכות שברך בלעם את ישראל הכל יתפך אחר כך לא לטובה. אבל ברכה של אדם צדיק, אדם טהור, עד רבה. אז הם אמרו, אחותנו, את העיר אלפי רבבה. אומר רבנו חיים מבלוזין, מה זה אחותנו? הם כאלה רשעים היו. אומרים, מה, אנחנו נותנים את הבת שלנו ליצחק. עכשיו יביא צדיקים, יש אברהם צדיק אחד, יצחק צדיק שני. אז זאת תביא גם צדיקים, יהיה מלא צדיקים. אנחנו לא רוצים צדיקים, אנחנו רוצים שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, רוצים כאלה, רוצים אלופים, רוצים זה, רוצים זה. אחותנו! מה אחותנו? הרשעים האלה אומרים לה, כתוב בגמרא, שכשאדם נושא אישה יבדוק מי אלה האחים שלה. למה? הבנים דומים לאחי האם. אז כיוון שהיא האמא, והם האחים שלה לבן, וכל הג'מעה שלו אלה רשעים, הם מברכים אותה שיצא ילדים כמותם, חס ושלום. כן, אומרים לה, אחותנו, את היי לאלפי רבבה. מה זה רבבה? אמרו לה, גם כשאת שמה בבית של יצחק, תגידי רבבה, רבבה ראשי תיבות, רבקה, בת, בתואל הארמי. ולמה שמו בתואל? כזה רשע היה. כל נערה שהולכת להתחתן, קודם הייתה באה אליו. זה כמה רשע. ובא מלאך והרג אותו באותו יום. מה אפשר? כעת יצחק לוקח את ביתו, זה הרשע קיים? הרי שמו לפני אליעזר שם המוות. בא מלאך החליף את הצלחות, שם לפני בתואל שם המוות, והוא הלך אליעזר ניצל, חי. אז אם כן הלך, ואחרי זה נשאר לבן. נשאר לבן שנעשות צרות אחר כך ליעקב אבינו, עליו השלום. אז אומר לכן, אמרו לה אחותנו, אחרי זה, הוא אומר, תלכי אחרי האיש הזה, ותומר אלך, ויקח העבד. ועכשיו לא מובן. התחלה קורא לו איש. אחר כך קורא לו עבד. איש זה אדון. ואז היה הבדל. עבד היה הולך בלי נעליים. עבד לא רוכב על סוס, רוכב על חמור. איש זה אדון, רוכב על סוס, לבוש נעליים. הרי יוסף הצדיק, כשמכרו אותו, מה כתוב? המוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. ספר הצדיק פשטו את כותונתו והורידו לו את הנעליים, שאמרו זה עבד. והם קנו נעליים בתור אדון. וכן הנביא מתלונן על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק, זה יוסף, ואביון בעבור נעליים. מה הוא מתלונן? מיוסף הצדיק הם קנו בכסף שהם קיבלו, האחים שלו קנו זוג נעליים, כל אחד לבש זוג נעליים. למה דווקא נעליים? למה לא יקנו איזה גלימה, איזה חלוק? ולהם אמרו הבנים, איך אנחנו נמכור את יוסף לעבד ונקנה בגד חדש שנצריך לברך עליו שהחיינו? שהחיינו זה צריך לאדם שמח, אבל האדם לא עליכם שהוא אבל, לא ברך שהחיינו. עכשיו סוף סוף, אפילו שהם סברו שיוסף חלילה חייב מיתה ופדו לו את זה במחירת לעבד, אבל איך יברכו שהחיינו? מה עשו? קנו נעליים, והנעליים לא ברכים שהחיינו. למה לא ברכים על נעליים שהחיינו? נעל עשוי מעור, ועור זה צער בעלי חיים. איך אנחנו נברך שהחיינו הדבר שנעשה מצער של בעלי חיים? אז יוצא לא רק נעל, גם נעיל עור או כל כלי עור או בגד עור, לא ברכים עליו שהחיינו, כמו שזה נעשה מצער בעלי חיים. להבדיל, עוסקים אומרים, אנחנו לא ברכים על תפילין שהחיינו. הרי תלית חדשה עכשיו, אם אני קונה תלית, יכול כל שנה לקנות תלית, כל חודש לברך עליה מחדש שהחיינו, אבל תפילין לא ברכים עליהם שהחיינו. הטעם העיקרי, כיוון שהתפילין עשויים מעור של בהמה, בהמה הזאת שחטנו אותה, אני שוחט את הבהמה ואני מברך שהחיינו, זה לא צודק, לא הוגן. זאת אומרת להם הנביא, אתם מחמירים, לא ברכים שהחיינו על נעליים צער בעלי חיים. ומה עם הצער של יוסף אחיכם? ומה עם הצער של יעקב אבינו? על זה לא חשבו. לכן אומר להם הנביא, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. עכשיו כאן העבד לא לובש נעליים, אומר רבי שלמה קלוגר, איך זה בהתחלה איש אחר כך עבד, אלא אומר כך. הגמרא אומרת, מה דין של אישה, מתי היא התקדשה, מה היא נפקה מינה? אם חס ושלום האדם שלח שליח לקדש לו אישה ובדרך אחר כך מת החתן, האם היא ירשה אותו או לא יורשת אותו? היא נקראת אשתו או מתי היא נקראת אשתו? בקיצור, מתי היא נכנסת לפשוטו? אומרת הגמרא כך, מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, היא אשתו. ברגע שהעבירו את הקלה מהידיים של הנציג של המשפחה שלה לנציג המשפחה שלו, היא כבר עברה לפשוט הבעל אוטומטית. ואם בשעה הזאת קרה איזה משהו, היא נקראת אישה לכל דבר, היא יורשת, היא מקבלת את הכל. עכשיו רבקה אמנו, כשהייתה שם בבית שלהם, הוא כל הזמן מציג את עצמו אל העזר היחסיד, הוא לא שיקר, עבד אברהם אנוכי. כשהוא מתחיל לדבר ויאמר עבד אברהם אנוכי, וגמרא אומרת, עד רבה, זה שבחור של אל העזר. כלומר, אתם רואים אותי עם כל החוכמה שיש לי, כל העושר וכל התואר הזה, אני רק עבד של אברהם. אברהם בכלל משהו אי אפשר לתאר, יצחק אבינו משהו מדהים, אתם יודעים מי אתם מתחתנים היום? אז לכן היה להם שמה שמחה גדולה אותו יום. אז הוא כל הזמן הציג את עצמו בתור עבד, אז עדיין היה עבד, אתם יחיד. אז אחרי האיש הזה, למה האיש הזה? כי הוא עדיין, הוא נחשב כעת איש, תחילה זה איש, אבל אחרי שהוא הגיע לשלוחי הבעל, אז היא נעשית כעת אשת האדון, הוא העבד שלה, הפך להיות העבד שלה. זאת אומרת כעת הפוך, הוא הציג את עצמו בתור עבד, אבל שם הוא היה עדיין נחשב איש, בתור נציג של יצחק אבינו. אחרי שהיא אמרה אני הולכת, אז היא הסכימה, כאילו קיבלה קידושין, אז קיבלה קידושין, נעשית כעת אשתו של יצחק. ברגע שהפכה להיות אשתו של יצחק, אוטומטית הוא הפך להיות העבד שלה. לכן כתוב ויקח העבד. ולכן אחרי זה כתוב ותעקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלקנה אחרי האיש ותיקח העבד את רבקה וילך. ברגע שלקח אותה נקרא העבד. מיד ויצחק בא מבו באר לחי רועי, הוא יושב בארץ הנגב. איפה זה היה? זה היה בהר הבית. הרי הם באו מכיוון בגדד, מהצפון הגיעו, כיוון רמלה, הגיעו כאן לירושלים. יצחק אבינו בדיוק יצא מחברון והענק לו להר הבית להתפלל, הוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף לפני אדוני לשפוך שיחו. אז יצא יצחק לסוח בשדה, יצא להתפלל שנות ערב, וישא עיניו היה והנה גמלים באים. ויקשו, למה אמר לסוח? תגיד, ויצא יצחק להתפלל בשדה. אלא בצנעה, יצחק היה מתפלל בצנעה. לא היה מתפלל בפרהסיה, לא אומר אני רוצה להתפלל ועושה רעש, אלא לצינה. ועוד, כמו דוד המלך. דוד המלך, כשהיה הולך יוצא לבית הכנסת או לבית המדרש, שואלים אותו, דוד, איפה אתה הולך? אני לא יודע. אומר, אני אולי הולך לשוק, אני הולך לקניון, אני הולך לישיבת הממשלה. לא אומר הולך בית המדרש. שמגיע ליד בניין הממשלה, מעקם את הדרך, לוקח ימינה לבית הכנסת. שנאמר, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדותיך. והוא אומר, איפה אני אלך? לפה, לשם, עושת עצמו כאילו. למה? אם אתה מראש מכריז, אני הולך לבית הכנסת, השטן שומע, בא ומפריע. יביא לך את כל ההפרעות שבעולם, כמו שכותב הרב פלא יועץ. אומר, תראה, אתה יושב בחנות שלך, אומר באליו אחד, אומר לו, הרב, מה אני אעשה? אני יושב כל היום בחנות, יבש, השוק יבש, אף אחד לא נכנס לחנות. לא, מה אתה עושה בחנות? מה אני אעשה? אין קונים, אני קורא בגזטה, שוב את הגזטה, עיתונים, עדכונים של חדשות. אמר לו, בטח, אתה קורא עיתון, הרי צריך הרם מבסוט, הוא לא מפריע לך בקריאת עיתונים, לא שולח לך קונים. אתה תנסה, תיקח ספר תהילים, כל שנייה יבוא קונים. לא יפסיקו הקונים להגיע, בשרשרת. וככה עשה, באמת ככה זה מצליח. אומר, כשאדם בא לעשות מצוות, מיד בא יצר הרע להפריע לו. לכן צריך להיזהר. שהולך לבית מדרש, לא יגיד בפה, אני הולך לבית המדרש, אך יבוא יצר הרע. כן, אבל יצא יצחק, נסוח בשדה. אמר לעצמו, אני יוצא כאילו לטייל, והאמת הוא הכוונה שהולך להתפלל. אז, ויביאה, ויאהביה, מביא אותה לבית שלו. לפני זה היא ראתה אותו, ותיקח את הצעיר ותתקס. איך היא ראתה את יצחק, עשה מן היסת אשת איש, נפחה את הצעיר וכיסתה את פניה. אומרים המפרשים, יש פה רמז, נפקה ימנו למה צעיף, מטפחת, בגד, לא חסר שמות, סמלה, כך צעיף ותתקס. אלא ותקח בצעיף ותתקס, אמר שאומרים בסליחות, עשה למען ישראל העניים, צעיף, אומר אפילו יש לה ישראל עוונות, אפשר לכסות על העוונות בצעיף. מה זה צעיף? עמך ישראל צריכים פרנסה, צדי צריכים, עין עמך, יוד ישראל, פרנסה, עמך ישראל צריכים פרנסה, צעיף. היום אומר בן אדם, למה לא באת היום להתפלל, מה אני אעשה, התערות בפרנסה? אומר, עמך ישראל צריכים פרנסה, זה זכות, ולעדים עליו זכות. וכמו הצדיק הזה שאנחנו עסוקים בכבודו, הרב אוריאל עליו השלום, היה מליץ יושר בעד עם ישראל. היה לו איזה מענה לשון, מספרים התלמידים שלו שהכירו אותו עוד לפני 20-30 שנה שם באיראן, שהיה דורש ברבים, היו באים המונים, אלפים, שומעים את קולו, שומעים אותו ולא עוזבים אותו אפילו לרגע, כל אשר יאמר היו מקיימים. כמה היה צדיק, היה לו מענה לשון, הקדוש ברוך הוא שם בפיו, אפילו גויים היו משתחווים לפניו, ראשי מדינה היו כולם. למה? זה מי שהוא יש לו חן ענב, כדי שכל נותן לו חן, זה את חינו בעיני הבריות. ויביאה יצחק אוהל השרה אמו ויאהביה, אותם אותיות, ויביאה ויאהביה. הרי אומרים המפרשים מכאן, הרבה יש לו עליכם, הוא לא לוקח את האישה עד שקודם אוהב אותה, לא, מכאן תלמד שזה לא כך. יצחק אבינו קודם כל הביא אותה לבית, הרי שהביא אותה והייתה אשתו, אז התחיל לאהוב אותה. אבל טיפשים עושים הפוך, התחיל באהבה, אחר כך האהבה הולכת, נשאר רק שנאה. ויביאה, למה אהב אותה? גמרא אומרת שראה נר דולק וענן קשור על האוהל וברכה בעיסה. מה הסוד הזה? מה הקשר? למה דווקא שלושה סימנים אלה? ולאמהות היו גלגולם של חווה, באו לכפר מה שחווה עשתה. השרה אמנו תקנה את חווה, לכן כעת חיה הוא שרה בן, לא אמר חווה, חיה. חווה למה קראו לה חיה? כי היא הייתה אם כל חי. אז חווה היא גרמה, היא קיפתה נרו של עולם, היא צריכה להדליק נרו של עולם. השרה אמנו, בזכותה הייתה מדליקה את הנר, נשאר הנר דולק עד שבוע הבא. היא תמאה חלתו של עולם. מה זה חלתו של עולם? פעם כשהיו עושים עיסה בבית, היו עושים לחם, אז מה עושים? משאירים חתיכת עיסה מאתמול, זה מחמיץ, ועושים עיסה חדשה, זה נקרא כמו חמירה. אז תמיד יש לך עיסה נשאר מהעיסה של אתמול שנעשתה משל שלשום שנעשתה משל ככה גם הבן אדם מאיפה נולד? מאבא שלו ואבא שלו מאבא שלו אדם הראשון נקרא חלתו של העולם וחווה תמאה חלתו של העולם עכשיו היא צריכה לכפר לחלה ואחר כך נשאר הטהרה אז אלה שלושה דברים מסורים ביד האישה זה היה ביד שרה אימנו שרה נפטרה הסתלקו הנר קבע לא היה ברכה בעיסה הביא את רבקה חזר אז ידע שזאת הנה בא לתקן את חווה לכן אהב אותה הרי כתוב לבני הפילגשים השם לאברהם תן אברהם מתנות מה זה מתנות? לבני הפילגשים וגם איזה מתנות נתן להם? שאומרת להם שמות של כשפים אז אלה כל אלה של סעודיה וקטר ואבו דאבי וכולי אלה כל אלה בני הפילגשים של אברהם לשם יש להם אתה הולך הארמונות שלהם עשויים מהרצפה מזהב בלטות של זהב ככה הם חולי נפש על מה היינו מן הפילגשים? למה נתן להם? גם אברהם אבינו עשה לפי ההלכה מראה ובאב התרא קוף מהם בב אומרת אדם שיש לו כמה בנים ונתן את כל הרכוש לבן אחד הבן הזה לא זכה ברכוש אבל אם שיער משהו נגיד אמר 99 תנו לראובן ואחד תנו לשמעון אז ראובן זכה בכל התשעים ותשע אבל אמר מאה לראובן ושמעון כלום לא תופס מה עשה אברהם אבינו עליו השלום עשה בחוכמה לקח אותם נתן להם מתנות מאיפה לא את המתנות האלה שמות התומעה מה אברהם אבינו מתעסק בשמות של תומעה אנציקלופדיה לענייני בבות אלא זה נתנו לו מתנות אבימלך ופרעו כך אומר המדרש מה אבימלך נתן למתנות כל מיני ספרים שמות של תומעה שאפשר להשביע את השדים לעשות להם מה שהם רוצים לכן גם פרעו מה עשה אברהם אבינו יעשה בזה? הלך נתן את זה לבני הפילגשים שלו נתן להם מתנות מה הסוד? אז הוא אומר תראה מה ההבדל בין יצחק לשאר האבות יצחק נקרא קדוש מבטן אשר קידש ידיד מבטן למה הוא נולד כשאברהם אבינו מהול אחרי שנימול אז הרתה שרה ביצחק והוא מבטן הריסון בעולם שנימול לשמונה ימים זה היה יצחק אבינו עכשיו אומר הזוהר הקדוש אברהם היו לו ארבע נשים ככה היה הקדוש הוא גזר שרה, הגר, כתורה ופילגש מאיפה באנו אנחנו ועם ישראל ויצחק? משרה, לא אישה עיקרית השאר זה נקראות שפחות להבדיל יעקב אבינו נשים שלו גם ארבעה היו רחל ולאה בלהה וזלפה מכל הארבעה אבל יצחק אבינו כיוון שהיה עולה תמימה אישה אחת ויחידה איתנו לא ראינו שאצל יצחק זה השוני של יצחק מכל האבות רבקה היא מתחילת ימיו עד סוף ימיו יש לו את רבקה אומנם היא ידלה את עשיו עשיו זה גזרת מלך זה בגלל חטא אדם הראשון יצא עשיו אבל היא רבקה היא היחידה לכן אברהם אבינו דאג על זה נתן להם מתנות ושלח אותה ואז כל נכסה לבנו כי ביצחק יקרא לך זרע היא רצון שזכות האבות תעמוד לנו ולכם ולכל עם ישראל תהיה נשמת הצדיק שצרורה בצור החיים בגן